גם כן תרבות.
הבטחנו ואנחנו מקיימים. האורחת המיוחדת שלנו הבוקר לשיחה ארוכה ומרחיבת לב הפכה כבר מזמן לחלק מרכזי שקט בתרבות הישראלית. התנועה הטבעית שלה שנעה בין עולמות התיאטרון בהצגות כמו כפר, חלום ליל קיץ, אישה בורחת מבשורה, עכשיו גם אנה קרנינה, לבין עולמות השירה מי שמתי לי פודרה, דרך צוללת, תבוא אלייך, ושירי משוררות כמו גולדברג, אביקוביץ' ודיקנסון, יוצרת דמות עגולה של יוצרת שמשתמשת בכל ארגז הכלים שלה כדי לדבר אלינו, נדמה לי שגם עלינו. היא בת העיר נהריה, ולמעט תקופת ילדות קצרה, בה עברה משפחתה להתגורר בקיבוץ עברון, חיה שם. היא אימא לאנה, והיא הכוכבת הכי גדולה, שלעולם לא תעז לקרוא לעצמה כוכבת. אני שמח לארח הבוקר את השחקנית, הזמרת, היוצרת, אפרת בן צור. שלום אפרת.
שלום.
כוכבות, כמה זה רחוק?
כנראה שלא ממש נוח לי עם, עם המילה, אבל זה ההגדרה הזאת, אבל זה גם לא רק הגדרה, זה המקום הזה. כדי להיות כוכבת, זה גם דורש עוד איזה משהו. אני צריכה לרצות מאוד להיות בפרונט, פתוח לגמרי, משוחררת לגמרי, או לעשות המון כדי להיות שם, זה, אני מרגישה שתמיד אני ככה נסוגה מזה, איכשהו מחפשת כל פעם מחדש קצת להסתתר.
וזה נובע מהפיקים שהיו לך בקריירה? זאת אומרת, היו רגעים שהיית בלב הדבר עצמו, הרגשת לא
כן?
נוח?
אני לא הרגשתי אף פעם שאני בלב הדבר עצמו, תמיד הרגשתי שאני, קודם כל, התיאטרון זה מקום שהוא, עליי הוא שומר. אני על הבמה, אני גם קצת רחוקה.
מילים של אחרים.
מילים של אחרים, סיפורים של אחרים, ודרך הסיפורים האלה אני יכולה להיות מה שאני רוצה, ולתת מרחב לתחושות הכי עמוקות שלי, בלי להגיד שאלה,
שזה שלי. בלי להתחייב לכלום.
זה לא להתחייב, זאת פשוט, אתה יודע, זה הדבר, זה המקצוע. ואותו דבר עם המוזיקה. מוזיקה זה אזור קצת אחר שלי, אבל אני חושבת שפשוט הדבר שמעניין אותי זה הדבר עצמו.
אבל נדמה לי, אם אני מסתכל על הביוגרפיה שלך ושם על הראש כובע שאין לא קשור אליי, ובכל זאת, אם הילדה אפרת חלמה על מחול, אם הילדה אפרת חלמה על הגוף שמתנועע מול כולם, נדמה לי שאפרת ויתרה על החלום הזה כי היא ידעה שהיא לא תוכל להתמודד או לא תרצה להתמודד עם החשיפה האינסופית.
קודם כל זה מעניין מה שאתה אומר, ואני חושבת דווקא הפוך. זאת אומרת, או שאולי יש בזה מזה ומזה. אני תמיד אהבתי יותר לרקוד מאשר, נגיד, לדבר, לנוע ולהתנועע ולא להגיד. אני חושבת שאת המחול, כשהגעתי לתל אביב, קודם כל למדתי באקדמיה בירושלים אחרי הצבא, ועזבתי, ברחתי משם, והגעתי לתל אביב וניסיתי להתקבל פה לבת שבע, ולקחתי שיעורים, והיה לי קשה שם, היה לי קשה שם כי הייתי צריכה להיות מאוד יציבה. אתה עומד במרכז והגוף צריך להיות מאוד יציב ומחובר, ואני כל הזמן התנדנדתי. עכשיו, זאת התנדנדות עוד של משהו שהוא לא בשל אולי מספיק, או של איזה חוסר ביטחון, אבל
או של רוח. כן. או שהרוח שלך היא לא.
כן, ובמקביל התחלתי ללמוד אצל יורם לוינשטיין, ופתאום דברים שם נהיו לי מאוד נוחים, אבל נוחיות שהיא לא, אני לא מדברת על נוחיות שהיא איזה מין משהו כזה שמנומנם. לא. מותר היה להתנדנד. מותר היה, להפך, זה הדבר. המקומות האלה הם המקומות המעניינים. גם במחול אלה המקומות המעניינים, אבל עדיין הגוף צריך להיות נורא נורא חזק. משהו בי לא היה מספיק חזק. וגם היה שם למשל את יורם שמאוד חיזק. ואולי זה גם משהו שהייתי צריכה.
אבל יש משהו נורא עצוב בילדה שלא מגשימה את החלום האמיתי שלה. כי נדמה לי שגם היום, אם אני אעיר אותך באמצע הלילה, תגידי לי, חלמתי עכשיו שאני רוקדת על הבמה הזו והזו.
אני לא מרגישה ככה. אני מרגישה דווקא שהדברים כל כך נחשפו לי גם בגיל הנכון, בצורה מאוד אורגנית. הייתי במחול וזרמתי למשחק, ומהמשחק פתאום נחשף גם החלק של המוזיקה, והכל דווקא התיישב לאיזה מקום מתאים מאוד. דווקא התחלתי להסתכל במראה המסוימת הזאת, וזה עשה לי טוב. אני מתכוונת מבפנים.
כן. אבל הילדה, אם אני הולך אל הילדה אפרת אז בנעריה, אם היא הייתה מתבוננת עכשיו באפרת הגדולה בת ה-50 פלוס וכל מה שהיא השיגה, היא הייתה אומרת לה, וואלה, סחתן, עשית יפה?
לגמרי.
כן?
תמשיכי. אני חושבת שהיא הייתה אומרת לה, תמשיכי.
כן, היא הייתה גאה?
היא הייתה גאה וגם אומרת, תמשיכי. כי זה מסע כזה של התפתחות. אני רואה את זה כהתפתחות, אני לא רואה את זה כאיזה ויתור על איזשהו חלום. לא, אני חושבת שזה כנראה לא היה הדבר. זה לא היה הדבר, המחול. הייתי צריכה שם עוד איזה משהו. ובתוך התיאטרון יש גם את המחול. ובתוך המוזיקה יש את המחול, באופן אחר. ואני דווקא מאוהבת בעולמות האלה ובחיבור ביניהם, של תיאטרון ומוזיקה.
איזה מין ילדה היא הייתה?
אני, כן. לא, אני לא אתבלבל. איזה מין ילדה היא הייתה? תראה, אני יכולה להגיד שמצד אחד יש את נעריה של הים והשמש, ועיר קטנה והכל קרוב, וכולם מכירים את כולם, והבית שלנו על יד הים, וגם הכל בסדר. אבל גם יש את הבית פנימה, ושם בגיל די צעיר אבא שלי חלה, אז גדלתי לצד אבא חולה, זה הכניס המון חרדה ופחד, וגם בחוץ. גם בחוץ קרו דברים.
בחוץ במדינה?
בחוץ במדינה, אבל היו מבצעים כל מיני, ומלחמות כל
מיני. שהיו ממש באזור.
כן, וירדנו למקלטים, והיו התקפות מחבלים. אז גם בחוץ וגם בפנים, אתה גדל באיזה מין סיוט שהוא עם שמש ועם ים ועם ציפורים, אבל המוזיקה הפנימית של זה היא מאוד מלחיצה ומטרידה. אני זוכרת שהייתה סדרה אנקת גבעים, לפי אמילי ברונטה, היה שיר כזה של קייט בוש, על היטקליף וקאטי. ואני זוכרת שהסדרה הזאת התחילה, קודם כל מאוד אהבתי אותה, הייתה מפחידה מאוד, אבל היא התחילה עם מוזיקה כזאת, עם מין טה-רה-רה-רה-רם, טה-רה-רה-רה-רה, טה-רה-טה-רה-רה, וכל מה שהיינו הולכים לישון, אחותי ואני, היא הייתה מזמזמת את זה, ואני...
להלחיץ אותי.
עכשיו, זה באמת היה כל הזמן, אנחנו היינו כל כך מבועטות נראה לי מבפנים, אבל אתה לא כל הזמן במגע עם זה. והייתה שרה את זה, וזה היה באמת מאוד מאוד מפחיד. זה היה הדרך שלה להפחיד, כדי לא לפחד, ולראות את זה אצלי. אבל גם הייתי, אתה יודע, גם רקדתי ושרתי והופענו והיה כיף עם החברות והתאהבתי החיים.
אבל היה שם קר מספיק כדי שהרוח שלך תוכל לפרוץ?
אז אני חושבת שכן, כי היה את הבלט והיינו חבורה כזאת. של מלא בנות גם אוהבות לצלם ולצייר ו- ולרקוד, וכולנו הלכנו יחד לאודישנים ללהקה צבאית, ואני לא התקבלתי.
אני מת על סיפורי הלא התקבלתי, שרוף על הסיפורים האלה.
כן. לא, אני שמחה שלא התקבלתי, כן? אבל אז הייתי מאוד עצובה. אז אני אומרת, הכל כן היה באומנות ובאומנויות, והיינו מביימות הצגות קטנות ומתחפשות מלא. אבל אני כן מרגישה שבשנים שלמדתי משחק, אני מרגישה שהתעוררתי. משהו התעורר. זאת אומרת, לא ידעתי שכנראה היו שם חלקים שהוקפאו או היו רדומים או שלא הבנתי אותם. אבל אני גם חושבת שזה חלק מהתבגרות, אתה יודע, זה לא איזה משהו מיוחד שקרה לי. אבל בתוך הלימודים של התיאטרון, אתה נפגש עם המון חלקים ובאופן אחר.
זה גם עושה סדר בין מה נדמה לך שאתה רוצה לבין מה שנועדת באמת להיות. זה תמיד פער שקיים בכולנו. מה אבא שלך איחל לך? מה הוא רצה עבורך?
אין לי כל כך מושג. אני לא כל כך יודעת להגיד. כאילו לא הגענו לשלב הזה. אבל הוא כן רצה שאני אהיה ממושמעת. ולפעול לפי איזה כללים שהם היו שלו. זה אני יודעת. הוא גם היה בו מלא חום ואהבה, אבל גם הייתה נוקשות. וזה כאילו קצת אתה חושב שהנוקשות זה הדבר. שכך, שזה מה שרוצים ממך. לעמוד על הקו, להיות על הוואן, ודרך אגב, אני תמיד לא על הוואן.
באמת?
כן, גם במוזיקה, כי אתה אומר, עכשיו תכנס, 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 עכשיו. ואני זאת שכותבת את המוזיקה, ואני זאת שאני באה לבצע אותה, אנשים מסביבי יודעים שזה, אני קצת מגזימה, כן? אבל יש את הדבר הזה, שהוא כאילו קלולסי קצת, שהוא קצת לפעמים מועד.
אבל מעצם זה שהוא מודע, זה הופך אותו לממושמע מאוד.
תראה, אני אספר לך מה קרה לי בהופעה האחרונה. לא כולם אוהבים את הסיפור הזה, אבל אני אספר אותו בכל זאת כדי להמחיש לך את הדבר הזה שאני מדברת עליו. התכוננו להופעה הזאת הרבה זמן. האולם מלא. זה היה 20 שנה לצוללת או משהו כזה. שלומי שבן היה אורח, אסף תלמודי היה אורח, הופעה חשובה כזאת, כל הופעות חשובות. ואני עולה לבמה, ואני, משהו באור היה נראה לי, זה לא האור שבדיוק היה, האור היה צריך להיות יותר נמוך עכשיו, כדי לנצור איזה אווירת מסתורין עכשיו שנכנסים כולנו. וגם תמיד אני שמה איזה סאונד, איזה רומטון כזה, כדי שאנחנו לא נהיה באיזה הרגשה סינתטית על הבמה. ושכחתי לשים את ה... אוקיי. ואז אני עומדת מול השיר הראשון שבחרתי לשיר זה את שמש מצוללת, וזה שיר שיש בו מודולציה כזאת, צריך לעלות לאיזה מקום נורא נורא גבוה, ונורא התרגשתי. כי גם פתאום הבנתי שהכל לא ככה רציתי להתחיל את ההופעה הזאת. אבל הכל התחיל, התחלנו. ומגנים, ואני שרה. ואז ברגע הזה שידעתי שעכשיו אני צריכה לעלות לטון הגבוה, אמרתי לעצמי, אני לא אצליח להגיע אליו. מה אני עושה? מה אני עכשיו? לא, אני לא רוצה. כן? כן? אז אולי, מה תעשי? אז אולי תתעלפי. אולי תביימי התעלפות. תביימי התעלפות? לא, לא. הכל כזה בשניות. מה אבגני היה אומר? הוא היה אומר לך, השחקנית שבך, כאילו, מרשה לעצמה להתעלף, והתעלפתי. ונשכבתי על הרצפה. תביא כיף. אבל רוב האנשים לא אוהבים את זה. זה הכעיס קצת, אני חושבת, את הסביבה. אבל... רגע, שנייה, תן לסיים את הסיפור. התעלפתי. וגם הרגשתי שאני כזה שוכבת. אני שוכבת על הרצפה ונעים לי. נעים לי, אני לא יודעת מה הולך להיות עוד שנייה. אני לא יודעת, יש פה קהל. אני צריכה לקום. זה ברור שאני אקום, כן? אבל איך אני אקום, אני לא יודעת. ואז הנגנים. אז גיא לוי, הקונטרבסיסט, עזב ישר את הקונטרבס שלו, וישר בא, ואז אפי, אפי, אפי. זה היה נורא נעים. באמת, זה היה כל כך נעים. מישהו מטפל בי כזה. ועומר שם את הגיטרה, קודם כל שם את הגיטרה, רואים את זה
בצילום. קודם לשמור על הגיטרה.
קודם הגיטרה, וניגש לה, אפי, אפי. ואז קמתי. לא, זה סתם, זה סתם, התרגשות, זכה, ערב טוב לכולם. והתחלנו את זה מההתחלה. עכשיו, היה בזה משהו שהוא לפרק, הוא לשבור, הוא להגיד, אני מפחדת, ואני רוצה לתת לזה ביטוי. רק ילדים קטנים יכולים להסתתר מאחורי אמא שלהם, או להחליט שהם לא באים, או ש... אני יודעת, אני יודעת, אני בן אדם מבוגר, אני מבינה את זה. אבל אני גם חושבת שזה חלק מאיך שאני אוהבת לראות מישהו על במה, זאת אומרת, אני רוצה להרגיש את הסכנה הזאת, ואני רוצה ששחקן או שחקנית לראות את
הפחד שלהם.
את הדבר הזה, ולראות מה קורה איתו. מה קורה עם הדבר הזה? אז יכול להיות שלא התחשבתי, כי זה הביא לנשים מסביב, כן? למרות שאולי אנשים שמבינים גוף ראו שאני מתעלפת כזה באיזה מין, לא יודעת.
ענקת גבעים.
אבל, ואני באמת כל פעם מבקשת סליחה על זה.
סלחת לעצמך על הרגע?
אני אהבתי את הרגע הזה.
אוקיי.
אולי הסביבה לו, ואז אתה יודע, המוזניים שבי מרגיש חלק אשם, אבל חלק נורא דווקא, לא, מה? זה בסדר, זה טוב, זה מעניין אפילו לחפש עוד מזה. יכול להיות שלא בתור מרחב של מופע, של מוזיקה, אבל בתיאטרון כן. בתיאטרון לגמרי כן.
אז הזכרת אותו, ונשאל, מה יבגני היה אומר על הרגע עצמו, על הרגע הזה?
You're so stupid.
You're so stupid.
Stupid זה, אנחנו תמיד צוחקים על זה. יבגני תמיד היה, אני אומרת, עם יבגני, זו הייתה מערכת יחסים מאוד ארוכה, רצינית, של במאי והלהקה שלו. והיו המון עניינים, כן? זה לא בן אדם פשוט. הוא גם יכול להיות נורא נוקשה, אבל גם מאוד פרה, מאוד מאפשר. רבנו מלא.
הריבים שלכם?
מהרגע שהתחלתי להבין מה אני רוצה, כן, כי יש את השנים הראשונות שאני שחקנית צעירה, שרק באה לספוג וגם מאוד... ואז מגיעות השנים שאני מבשילה, ואני אומרת לו, לא, לא ככה. What are you talking about? מתחילים להיות חיכוכים. אבל... היה מקום לחיכוכים האלה. זה הגיע לפעמים למקומות לא נעימים, אבל אף אחד לא הלך, לא נפרדנו בגלל זה. חזרנו חזרה לעבוד ביחד. כן הייתה שם אהבה, וכן הייתה שם, אני חושבת שהוא מאוד האמין בי, ואני כמובן מאוד אהבתי את מה שהוא מביא לתיאטרון. אבל אני אומרת את זה על זה שהקרבה הזאת מאפשרת המון שטות. זאת אומרת, אפשר המון לצחוק, ואפשר, אתה נורא יכול להיות אתה. אנחנו מספיק קרובים בשביל להיות טיפשים ומפגרים.
ומתעלפים.
ולעשות כל מיני שטויות, והוא אהב את זה, וגם אנחנו אוהבים את זה. זאת אומרת, זה ודרך המקומות האלה של השטות הזאת, מגיעים נוגעים במקומות מאוד חשופים ועמוקים ורציניים. אז זה גם בהקשר של את תמיד משחקת דברים, כן, אבל הדרך לשם היא לא, אני לא כל היום רק מחפשת איפה לחתוך לעצמי תבריד. זה לא הסיפור.
כי זה בעצם הדבר שנאמר אלייך ואל התפקידים.
כן, אולי את הסיכומדיה, את דווקא מצחיקה. כן, כן. אני גם...
את גם יפה ונחשקת, אז אולי תקחי את זה גם לשם.
כן, כן, כן. כן, כן, כן. אני אומרת, יש את האפשרות הזאת של הכל. כן, נכון, אני נמשכת לגלם דמויות של נשים, שאני מרגישה שיש שם איזה כאב, ואני כאילו דואגת להם, אני באה לתת להם מקום.
גם אנה קרנינה עכשיו, בעינייך, זה המקום שאת נותנת?
אנה קרנינה מאוד. אנה קרנינה מאוד. תראה, אני חושבת שהדבר הכי משמעותי בשבילי מכל התפקידים שעשיתי, זה דווקא היה לאה בדיבוק. גם מבחינת ה...
כן, כי זה תמיד אתה אומר, אחרי לאה מהדיבוק, לאן עוד יש ללכת? כאילו, אני הולכת להיות עכשיו מגישה ברדיו, כי גמרתי את מה שיש לי לעשות בתיאטרון.
כן?
נדמה לי.
לא, לא, לא.
לא?
לא, אני לא רוצה עוד. לא, עוד לא, לא.
לא, אבל כאילו, לאן יש ללכת אחרי לאה?
אני מבינה מה אתה אומר, ולכן באמת מעניין אותי ללכת למקומות שאני יודעת, כמו שסיפרתי לך קודם. אני לא יודעת מה הולך להיות השלב הבא, או שאולי אני קצת יודעת, אבל מה מעניין אותי? לא רק איזה דמות לעשות. כמו שפעם נורא הפרדתי את המוזיקה מהתיאטרון, ומצאתי את עצמי כותבת מוזיקה לתיאטרון לפני כמה שנים. וזה חוויה מאוד חזקה, המוזיקה שאני כותבת משפיעה, או איך שאני מפענחת את הסיטואציה ביחד עם הבמאי. זה חלק שהוא חדש יחסית בתוך ההתפתחות הזאת.
אבל מעניין אותי אם עבורך, מעבר למעשה המשחק, יש גם מעשה תרבותי, אפילו ככה, שעומד מנגד, להעלות את אנה קרנינה בתיאטרון כאן ב-2023, ואולי להגיד, התרבות עוד חיה ונושמת. אנחנו נשענים על כתפי ענקים. האם זה חלק מהאמירה שלך?
תראה, לנה קרנדלינה בחרה...
מנכלית.
מנכלית תיאטרון גשר, בחרה לתת לי את התפקיד הזה. אני לא יודעת אם זה הדבר שהייתי זה, אבל בסדר, אז אם זה לא היה אנה קרנדלינה, זה היה, I don't know, מדיה. ועם טומינס, עם רימס טומינס, במאי שחי ברוסיה וניהל את תיאטרון וחטנקוף המון שנים, ראיתי הצגות שלו ונורא רציתי לעבוד. זה נורא עניין אותי. לא מספיק אנה קרנינה. אתה רוצה לעבוד ב...
עוד משהו, עוד קומה.
עם במאי שמעניין, שיש לו איזה דרך משלו לראות את הדברים, אז להכיר את השפה שלו. היו חזרות לא פשוטות בכלל.
משהו פשוט איתך?
לא, זה לא קשור אליי. איך ישר באים אליי? ישר זה אני, זה נורא מצחיק. תמיד אריה היה אומר, you're difficult. Everybody are saying that you're difficult. I'm not difficult. אתה difficult.
הוא באמת היה difficult.
כולנו difficult.
עליי רחמו, כן.
כולנו difficult. כאילו, זה קשה ליצור ביחד. כל אחד מושך לדבר שלו, כל אחד רואה. אתה יודע, זה כמו בחיי זוגיות, נישואים. כל אחד אבל, בא עם הדבר שלו.
אבל אם דיברנו קודם על רגליים שהמחול ביקש ממך, את נמצאת מספיק עם הרגליים כדי לעמוד מול הענקים האלה, שגם את תופסת אותם כענקים, ולהגיד להם, רגע, לאפרת יש משהו להגיד.
כן.
אז הרגליים בתיאטרון קיימות.
אבל זה מה שיוצר את ה-difficult.
כן, בוודאי.
כאילו, כי אם את לא אומרת, אז טוב. אבל ברגע שכן, אז נהיה חיכוך, ואז אתה צריך לקחת על עצמי את הדיפיקולט הזה, ואני אומרת, בסדר, יאללה, דיפיקולט, בסדר, מה, אז מה? אז אני דיפיקולט. אני דיפיקולט. אבל לגבי אנה קרנינה, אני חושבת שזה דווקא לקחת את הרומן, אחד הרומנים הכי גדולים, מסעירים, הקהל מאוד אוהב, אז זה דווקא, אתה אומר, כדאי לעשות את זה, יבוא קהל, ימחו כרטיסים, רימס טומינס, מעניין, זה לא איזה משהו כזה של שוליים. והסיפור של אנה,
אבל רגע, אני רוצה לדבר איתך.
כן,
רגע,
כן,
רגע,
כן.
רגע מחאות. וזה קשור לאנה קרנינה, זה קשור לטולסטוי, זה קשור לרימס, וזה גם קשור למחאות אולי שמתקיימות כאן בישראל. איך את, אני שוחחתי כאן בתוכנית עם הבוסית שלך, עם המנכלית, עם לנה קריידלין, אפרופו הבקשה, דרישה של אוקראינה, שלא להעלות יצירות רוסיות יותר על הבמה, לא להשמיע יותר מלחינים, היא כמובן בשידור מאוד התנגדה ואמרה לי, לא יקרה. זה לא שלהם, זה שלנו כאנושות. גם את שם, זה לא שאלה שאת שואלת את עצמך אפילו, האם לעשות עסקים עם הרוסים, האם כן לתת להם מקום כיוצרים חשובים?
האם זה לפני החזרות או אחרי החזרות? אתה שואלת את השאלה הזאת. לא, באמת, כי יש משהו... קודם כל לא, אני לא שם. אני פה. אני פה. ויש פה מלא עבודה לעשות, פה במקום הזה שאנחנו נמצאים בו.
לפני שאנחנו מתעסקים עם צרות של אחרים, את מתכוונת?
גם, וגם, אתה יודע, הרומן הוא גדול והוא מעניין, והוא מתעסק בחלקים הכי, חלקי הנפש הפנימיים של אותם דמויות שטולסטוי כותב עליהם. וזה מעניין לחקור את זה, וזה מעניין להכיר את הדמויות האלה, ואת הסיפור שהן רוצות לספר. והחיפוש למשמעות בחיים שלנו, איך לחיות, איך נכון לחיות, והאם זה דרך להילחם על הדמוקרטיה, להילחם בכל הכוח. זאת איזו התעוררות חזקה שקורית, שהייתה צריכה אולי לקרות כדי לחזק את הדמוקרטיה. זאת אומרת, אני מדברת כמו מישהו קצת, מישהי אופטימית, שיש לזה, יש בזה איזה חלקים מאוד מאוד, זאת אומרת, כולנו נורא מפחדים, וזה באמת מפחיד מה שקורה, אבל אולי זה גם הדרך שלנו לרפא את עצמנו. אני לא יודעת, אבל רימה סטומינס היה אומר, אני לא מבינה מה אתה, לאן אתה הולך עם האנה הזאת. הוא כל הזמן רצה שהיא תהיה אכזרית, שהיא תהיה תוקפנית, שיש בה משהו נורא קשה. זה לא מה שכתוב ברומן. ברומן היא מקסימה כזאת, והיא מקסימה את כולם. כולם מתאהבים בה, לא בגלל שהיא יפה, בגלל שהיא פשוט קסם מהלך. לאחרים, ברגע שהיא פוגשת איזה משהו אצל עצמה, ברגע שהיא באה במגע עם ההתאהבות שהיא נגועה כבר באסון, קוראים שם דברים אחרים. אבל הוא אמר, אנחנו לא משחקים את אנה קרנינה, אנחנו משחקים את האידאה של אנה קרנינה. וואו, אידאה.
זה נשמע טוב.
נשמע מאוד טוב. ואז הוא דיבר על אנשים שנלחמים על החופש שלהם בתוך עולם אכזרי. אנשים שהם נמצאים באיזה כלא שהם מנסים לפרוץ אותו. עכשיו, זה מעניין. אני חושבת שלא מספיק זמן, 3 חודשים, להכיר שפה של אומן שיש לו את השפה שלו, ובכלל, את התרבות שלו. אני גם אני חושבת שזה משהו שגם העליתי בפניו. הקודים שלך הם שונים משלנו, אפילו ברמת ההומור. מה שמצחיק אותך, לא מצחיק אותי. כן, יש דברים משותפים, כן? כולנו בני אדם וזה, אבל אותי עניין המקום הזה של אישה, קודם כל, שהוא שם אותה כמישהי שהיא גדולה מהחיים. היא לא כמו כל הדמויות האחרות שם, שהם היום-יום, כן, לפעמים טוב, לפעמים רע, אבל יש אותה שהיא באה כמו איזה רוח כזאת, כמו הרכבת הזאת של המאה ה-19, כן? היא שואטת קדימה, והיא לא מצליחה לעצור. והיא יורדת מהפסים. והדבר הזה, היא התחילה ממקום מאוד, יש בזה את השמרי נפשך הזה. יש בזה, היא באה ממקום מאוד בטוח, מאוד שמור, יש לה ילד, היא אימא, היא נשואה, יש לה מעמד, היא יפה, הכל טוב. הייתה שותפה לאיזה מבט, מפגש. אבל במפגש הזה, גם מישהו התרסק שם מתחת לפסים. זה גם איזה מין זמזום כזה של איזה סיוט שמתחיל, אבל יחד עם זה יש בזה גם אהבה, אהבה שהיא קורית, קרתה לכולנו. ולפעמים אנחנו, יש לנו את הכלים לעצור אותה, יש לנו את המבנה הפנימי החזק, להחזיק ולהגיד עד כאן. ולא, לא היה את זה. וזה משהו שאני מרגישה שהוא, אתה יודע, זה לא קשור למאה ה-19, זה קשור לאיזה מפגש של בן אדם עם עצמו ועם הבדידות שלו ועם ההרס העצמי שלו. אז זה כבר בני אדם.
ואם הזכרתי את המחאות האוקראיניות והרוסיות, ואת הזכרת ברמז את המחאות המתקיימות כאן, גם ההופעה שלך הקרובה ב-18 במרץ בצוקר היכל התרבות בתל אביב, זה במוצאי שבת, בוודאי תהיה הפגנה נוספת. את בפנים, בתוך הבניין והרוח שלך בחוץ?
אני... תראה, אני חושבת על זה, אם אני הולכת לבטל את ההופעה הזאת ולהיות בהפגנה, אתמול הייתי בהפגנה משבע עד 9:30, ההופעה תתחיל ב-9, אני רוצה שההופעה לתת בה את המרחב למה שאני מרגישה כלפי מה שקורה, לאו דווקא בלדבר על זה, אלא לשיר משהו שהוא מהאישי והוא קשור לכלל ולמה שקורה בחוץ ולמה שקורה בפנים. זאת הדרך שלי להיות במגע עם הדברים, הדרך היותר אותנטית.
וחשוב לך לדבר את הכאן ועכשיו, או לחילופין חשוב לך להיות חלק ממנו? כי רבות ורבים צריך לומר, וזה בסדר גמור, אני לא אוהב את הלאום שעושים על עולם האומנות והתרבות, תגידו, 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 זה בסדר גם לא להגיד, אבל האם להיות כאן ועכשיו חשוב לך באופן אישי?
כן, בוודאי, אבל הדרך שלי היא לא, אני לא,
את לא תנעמי לאומה עכשיו.
אני לא טובה בזה, אבל יש לי דרך אחרת, זה כמו האלבום שלי, עיר מרוחקת, mm-hmm. מתכתב עם צוק איתן, ומתכתב גם עם המוות של אמא שלי. אז היצירה שלי כן פוגשת את המציאות, ואת את ההיסטוריה שלי, בתוך המקום שאני חיה בו, בתוך המציאות הזאת.
מה שבטוח זה שמבט אל כל העשייה שלך לאורך מה, כבר 30? אנחנו הגענו ל-30?
כן?
כן,
כן. אז כן.
את לא עובדת בשביל אף אחד.
זה כזה נשמע טוב, אבל אני לא יודעת אם זה נכון.
אני לא בטוח. את מאושרת?
דיברנו קודם על ילדית ישרון. מה אושר? מה אושר עכשיו? איזה אושר? אני חושבת שאני יותר קרובה לאושר, זה בשבילי איזה תחושה של חופש פנימית, וזה קורה כשאני עושה דברים שהם מעניינים אותי, ואז זה באמת המוזיקה והעבודה, וזה נשמע קצת אולי מעצבן, אבל זה ככה. וכמובן, הילדה שלי, שהיא מהממת,
לא נגיד עליה כלום, אבל שנגיד למה קוראים לה, איך שקוראים לה?
כן, אני אגיד לך למה. זה לא אנה קרנינה. יש סרט של קרלוס סאורה, קריאת העורב.
אוקיי. במאי אני מכיר את הסרט, פחות.
היה שם את השיר. הייתה שם ילדה שקראו לה אנה, גם בחיים וגם בדמות, עם שיער שחור. בעיניים שחורות יפות, ואמרתי, איזה ילדה תיוולד לי, איזה ילדה תהיה לי, עם שיער שחור ועיניים שחורות, אבל זאת כזאת, איזה... ואז כשאנה נולדה, היא יצאה עם בלורית בלונדינית, ועיניים כחולות. יש כאלה שאומרים שזה מרוב שנים בתיאטרון גשר. לא, כי אבא שלה, של אנה, אורי אוכמן, הוא לא רוסי כל כך.
פחות.
פחות. אז כן, אז קראתי לאנה. לא משנה, לא מיד קראתי לאנה. הנה, אנה מתקשרת. לקח לי איזה חודשיים, עד שהתבייתתי... זה היה אולי נעמי, אולי תמר, אולי שירה, אולי אנה. ובסוף אמא שלי אמרה, אנה. אנה וזהו.
אנה. אני רוצה לומר לכם שוב, מאזינות ומאזינים, הגענו אל סוף דרכנו, גם אנה קרנינה, לא הבת, האיש של טולסטוי בגשר, וגם האלבום השלישי של אפרת בן צור רובין, שיריה של המשוררת האמריקנית אמילי דיקנסון, יעלה על הבמה בצוקר, היכל התרבות בתל אביב, ב-18.
אני רק רוצה להגיד שזה לא רק...
לא רק רובין?
לא, 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 ממש, ממש לא. זה דווקא חומרים חדשים, ואני מארחת את ערן צור ואת הילה רוח. אז יהיה גם מכל האלבום, שירים מכל האלבומים, ויהיה אותם, ויהיה את הלהקה המפוארת, קרני פוסטל ועומר הרשמן, גיאור פוליטי, ועדי גיגי ועדי רנארט. אז
ואם תתעלפי, אף אחד לא יאמין לך.
אני לא אתעלף יותר.
אם לא,
לא.
תתעלפי.
אני לא יכולה לחזור על זה שוב. זה כבר לא... זה כבר לא יעבוד.
אפרת בן צור, לעונג, לעונג רב. תודה שבאת אליי.
תודה, תודה לך.